יום טוב ומבורך. אנחנו רואים פרשת ויקהל.
ויקהל.
ויקהל. אז עד עכשיו דיברנו על המשכן, על הכלים, פרטים, פרטי פרטים, והאמת שפרשה שלנו גם די חוזרת על עצמה, כאשר כאן מדובר כבר בשלב המעשי. זאת אומרת, כאן כבר בונים ממש את המשכן. עכשיו, לפני שעושים את הפעולה הזאת, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, ושוב פעם הופיע לנו השבת כאן. עכשיו, רק בשבוע שעבר דיברנו על השבת, עכשיו עוד פעם השבת. אז קודם כל,
יש לנו... בשבוע שעבר לא היה לנו שיעור.
כן, בסדר, אז גם בשבוע שעבר
היה... בשבוע שעבר לא דיברנו על הפרשה.
אז היה מוזכר גם העניין של השבת. רק מה ההבדל? בשבוע שעבר זה בעצם הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה, ואז מופיע המשכן, ואחרי זה השבת. עכשיו זה משה מדבר לעם ישראל, והוא שם את השבת לפני
המשכן.
המשכן. למה? המשכן זה בשביל עם ישראל.
אני פונים עליכם,
השבת זה להשם.
אתה מכיר חנות טאץ'? חנות של חרדים, של בגדים.
יכול להיות, לא יודע.
כן, יש להם רעננה.
בקיצור, כן, בקיצור, אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מצווה את משה, אז הוא... להיות עם ישראל חביבים עליו, אז הוא הקדים את המשכן, שזה בשביל עם ישראל, לשבת שהיא בשבילו, בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבנו, כשמדבר לעם ישראל, הוא מקדים את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך את המשכן, שזה לעם ישראל. כאן זה מראה לנו את החביבות של הקדוש ברוך הוא אלינו, ואיך משה רבנו בעצם מחזיר, והופך כאילו את הסדר, כדי לכבד את הקדוש ברוך הוא. וזה דרך אגב מערכת יחסים, שמערכת יחסים בריאה. זאת אומרת, זה אני מכבד את השני, הוא מכבד אותי. וככה צריכים גם אנחנו לנהוג. כי הרי הכלל, כמו שדיברנו, גם שבוע שבוע מופיע העניין של 13 מידות רחמים. אחרי חטא העגל, 13 מידות רחמים. וכמו שדיברנו והסברנו כבר לא פעם ולא פעמיים, זה לא לקרוא את המידות רחמים, אלא זה לבצע, לעשות. זאת אומרת, כמו שאנחנו, כמו שהקדוש ברוך הוא חנון, גם אנחנו חנונים. כמו הוא רחום, גם אנחנו רחומים. זאת אומרת, אם אני סולח לחבר שלי, אני יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה. אבל אם אני, סליחה על הביטוי, לא סולח לחבר שלי, איזה זכות יש לי לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה על מה שאני עשיתי לו? הקדוש ברוך הוא יגיד, מה, אתה רוצה שאני אסלח לך? אתה לפני 5 דקות, החבר שלך עשה משהו, אתה לא סלחת לו. למה שאני אסלח לך? אבל אם אני סולח לחבר שלי, אז אני בא לקדוש ברוך הוא, אבא תסלח לי, אמרתי, יודע מה? אתה סלחת לחבר שלך, אני סולח גם לך. זה כלל גדול בחיים, שדעת להבין, אתה אל תצפה למשהו, קודם כל הכל זה בחסדו של הקדוש ברוך הוא. אבל ודאי ובוודאי, אל תצפה שהקדוש ברוך הוא ינהג איתך ברחמים, או בוא נגיד ככה, אין לך שום זכות לצפות שהקדוש ברוך הוא ינהג איתך ברחמים, אם אתה לא מתנהג ברחמים לאחרים. אז קודם כל, כדאי גם לנו, בלי שום קשר לשום דבר, להתנהג ברחמים לזולת. כאן ראינו איך שהשבת, שוב פעם מופיעה, כדי עוד פעם, חשיבות השבת היא חשיבות עליונה. עד כדי כך שנדמה לי 12 פעמים מופיע בתורה העניין של השבת. כי השבת זה השלט של היהודי. זה בעצם אומר שאני יהודי. זה כמו שאמרנו, זה 20,000 פעם.
12 פעמים זה מופיע, זה מופיע פעמים באותה פרשה או באותה...
לא, לא באותה פרשה.
כאילו מחולק לכל...
חמש חומשי תורה. כמו שאתה כאן רואה, שבוע שעבר דיברנו, שבוע עוד פעם דברים על השבת.
כן.
עכשיו, חשוב להבין, עכשיו, זה מאוד מעניין. בשבת אנחנו בעצם לא עושים את עבודת המשכן נדחתה מפני השבת. זאת אומרת, השבת לכאורה יותר חשובה מעבודת המשכן. אבל יש דבר שיותר חשוב משתיהם, ומה הוא?
שמירת השבת.
יותר מזה?
לימוד התורה. לא.
יותר מזה?
שמירת הזולת.
פיקוח נפש, דוחה שבת. זאת אומרת, נקודה מאוד מעניינת למחשבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, מה הדבר הכי חשוב?
אם אתה לא תוכל לחיות, אז איך תשמור שבת?
אבל עוד פעם, מה הדבר הכי חשוב? האדם.
האדם?
האדם מאחורי הדברים. זאת אומרת, צריך לשים את הדברים בפרופורציות. אנשים הרבה פעמים, לפעמים, מקדשים דברים על חשבון החיים, על חשבון חיים של מישהו אחר. אז קודם כל, פיקוח נפש, דוחה שבת. בא הקדוש ברוך הוא אומר, השבת שלי היא... אז מה שיש לנו כאן גם דבר מאוד מעניין, יש לנו כאן קדושת המקום, קדושת הזמן וקדושת האדם. קדושת המקום זה המשכן, קדושת הזמן זה השבת, וקדושת האדם זה עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן 3 קדושות, שמה הקדושה הגבוהה ביותר, לפי החשבון שעשינו עכשיו?
קדושה פרדה? כן, אבל בפרק קודם זה היה...
לא, לא. גם בפרק קודם לומדים ששבת... עוד פעם, מלאכת המשכן, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, ביום שיהיה לכם שבת קודש, שבתון, לא עובדים בשבת, גם מלאכת המשכן לא עושים בשבת. זאת אומרת, לא בונים את המשכן בשבת. למרות שלכאורה משכן זה, אנחנו אומרים, זה משכן לשכינה הקדושה. שבת דוחה את עבודת המשכן. והאדם, פיקוח נפש, דוחה את השבת. זאת אומרת, ברור שהוא דוחה את עבודת המשכן. עכשיו, הנוסחה הזאת היא נוסחה מאוד מעניינת, מכיוון שהיא בעצם שמה את כל הדברים בפרופורציות הנכונות. כאשר אנחנו עוד פעם, מצד אחד, מדברים על שבת, ושבת זה, בוא נגיד, היום הכי קדוש, הכי קדוש בשנה. זאת אומרת, אפילו יום הכיפורים שהוא שבת שבתון, בדיוק כמו בשום שבת, שגם על יום שבת נקטע שבת שבתון. ואנחנו רואים ששבת זה מעין עולם הבא. זאת אומרת, זה דברים באמת עצומים בעניין של השבת. לכן, יש חשיבות עליונה לשמירת השבת. וכדאי לא לזלזל בזה. כל אחד כמובן ברמה שלו, בכמה שהוא יכול, אבל ברור לנו שהדרך היא צריכה להיות, השלט שלי זה שבת. שבת לא יכולה להיות כמו יום חול. שבת חייבת להיות יום מיוחד. לכן, עוד פעם, יש מה נקרא עובדה דחול. מה זה עובדה דחול? בשבת לא עושים דברים שעושים בחול. כי היום זה מיוחד חשוב. למה? עם הטכנולוגיה העכשווית שנוצר מצב שבעצם, אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע למצב כזה שהכל מותר לעשות בשבת. עם גרמה, דגרמה, דגרמה, ואז אתה מגיע למצב כזה...
מה שאומר שהכל מותר לעשות בשבת?
כי יש דברים, מלאכות שמסורות בשבת. נכון. תכף אנחנו נדבר מאיפה לומדים את המלאכות האסורות בשבת, שגם זה קשור למשכן. מה המלאכות שאסורות לעשות בשבת? אז יש מה שנקרא מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת זה אומר שאני צריך לחשוב על העבודה שאני עושה. צריכה להיות מלאכה חשובה ומלאכה עם שכל מאחוריה. זאת אומרת, אם בן אדם לאחר יד או בטעות, אז זה לא העניין, זה לא נקרא לחלל שבת. זאת אומרת, יש בזה שוקק וזה, אבל הרעיון זה מלאכת מחשבת. מלאכה שיש בה מחשבה. מאיפה לומדים את המלאכות? מהמשכן. ותכף אנחנו גם נבין למה דווקא מהמשכן. עכשיו, כאשר מדברים על מלאכה בשבת, המלאכה בשבת היא בעצם יכולה להיות אפילו להוציא סיכה מרשות לרשות. זאת אומרת, זה לא קשור לעבודה קשה או עבודה קלה. זה קשור למה נחשב למלאכה, כי זה נקרא מלאכות. מה נחשב למלאכה ומה לא נחשב למלאכה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שמירת שבת, אנחנו משתדלים תמיד לשמור כמה שאפשר, כדי להגיע לדרגה הכי גבוהה שאפשר בשמירת שבת.
אבל בשבת אתה צריך לפחות את המלאכה לצורך קיום.
אין לך, בשבת אין לך שום בעיה לסחוב ארגזים של בקבוקים גם.
כן, ולקרוא נייר טואלט גם
בבעיה? אסור לך לקרוא נייר טואלט.
אבל זה לצורך קיום, אם אתה רוצה לתת
מהשירותים. לכן, אם אין לך נייר מוכן לשבת, אז מותר לך לקרוא. וגם לקרוא, אומרים לא לקרוא לפי הסימנים, אלא לקרוא לא לפי הסימנים.
כמה שזה נשמע... זה כבר דקויות ו...
לא, כי ברגע שאתה, כאילו אתה בעצם מסיים את המלאכה. יש מה שנקרא מכה בפטיש. מכה בפטיש זה נקרא מסיים סיום מלאכה. ואתה, לפעמים יש מלאכות שכל הפעולה שאתה עושה בעצם גורמת לסיום המלאכה, וזה נחשב למלאכה בשבת. עכשיו, כשאתה קונה נייר שחתוך, לא חתוך, כאילו הוא מוכן לחיתוך, זאת אומרת, כשאתה חותך אותו, בעצם אתה סיימת את המלאכה, שלשמה נוצר אותו דבר. לכן, במקרה כזה, אתה עדיף שתקרא לא במקום של החיתוך, אלא במקום שלא של החיתוך. למה? כי בן אדם צריך סרלה בשירותים לנגב את הישבן שלו, אין מה לעשות. אבל אם בן אדם יכול, שיחיד מראש נייר חתוך, או שיהיה לו נייר טישו שהוא איתו ישתמש בשבת. עכשיו זה כל אחד, עוד פעם הנקודה החשובה היא שכמובן השאיפה שלנו צריכה להיות לשמור שבת כהלכתה, כל מה שאפשר, אבל כמו שאמרתי, כל אחד והרמה שלו, הרעיון הוא שבן אדם יהודי צריך להבין שהשבת היא הסמל של היהודי. גוי ששבת מתחייב מיתה, עד כדי כך. זאת אומרת, גוי אסור לו לשבות בשבת. יוחאי אתה אומר, למה לא אמר, גוי כאילו עושה מצווה. זה לא קשור לגוי, זה לא שייך לגוי, זה שייך רק ליהודים.
זה רק ליהודים. אם אתה שומר שבת, אתה עושה סוג של עבירה.
נכון. אם אתה גוי ואתה שומר שבת, כאילו שאתה, איך אומרים, בעצם חיללת את השבת. כי השבת היא לא לגוי, השבת היא ליהודים. אתה רוצה לשמור שבת, תהפך ליהודי. אם אתה כל כך רוצה, אתה רוצה לשמור מצוות, אתה רוצה לשמור תרי"ג מצוות, אתה יכול להתגייר, אין שום בעיה.
תראה הנבלה זה מטבר, איך דווקא הוא עושה עם האוטובוס?
זה, הוא עוד ישלם על זה, הוא עוד ישלם על זה בגדול.
זה נבלה, יש סטטוס קבוע, מה, תשמור עליו, מה, אתה יודע, אתה יכול לנסוע צו, אל תפריע לאחרים.
זה בן אדם שהוא עוד לא יודע מה הוא גורם לעצמו, והוא ישלם על זה לדעתי בגדול, בגדול. אני לא רוצה להתכנס לזה, אתה אומר, בן אדם שהולך בכוח נגד השבת, היום ונורא. שזה חשוב לדעת ולהבין כמה שהשבת היא חשובה. כי הרבה אנשים לא כל כך מבינים את החשיבות של השבת. אומרים, תשמע, אני אהיה יהודי טוב, אני אעשה זה, יעשה זה, ושבת לא אכפת להם. אז חשוב להבין, תראה, שבוע שעבר שבת, עכשיו שבת. הבנו שהשבת, גם אתה לא יכול להיות מלאכת המשכן, שלכאורה היית אומר, מה מלאכת המשכן? זה דבר הכי קדוש שיכול להיות, מקדש לשכינה הקדושה. אסור לך לעשות בשבת. עכשיו, כאשר אנחנו מחברים בעצם את שלושת הדברים, יש לנו כאן שלוש קדושות שהן חשובות, קדושת המקום, קדושת הזמן וקדושת האדם. כשאנחנו מחברים אותו, את כולם ביחד, יש לנו את השלמות בעצם, שזה בעצם גם לצורך העניין. יש לנו את, גם את עוד משולש כזה מעניין, שזה ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל, שגם זה מין מערכת שאתה מחבר אותה ביחד, אתה יוצר שלמות. המשכן...
זה בעצם עם ישראל זה המקום, תורת ישראל זה... כאילו...
ארץ ישראל.
ארץ ישראל, ארץ ישראל זה המקום, ארץ ישראל זה האדם.
והתורה זה מעל
להכל. התורה זה מעל הכל.
אבל התורה בלי האדם...
אין תורה.
אין תורה. עכשיו התורה
בלי... אבל גם אדם בלי אדם, בלי אדם תורה, גם אדם בלי התורה, אין תורה.
נכון, לכן צריך את החיבור הזה, זה מה שאני אומר, נכון? בשביל זה צריך את החיבור. נכון, בשביל זה צריך את החיבור. ויום המשול כל עד ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל ידים לליבו יביאה את תרומת השם, זה אבא כסף, כאן יש גם נקודה, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. אבל אמרת כבר שזה תרומה להשם, למה לחזור שוב פעם? התורה לא סתם חוזרת על דברים, תשימו לב, קחו מאיתכם תרומה להשם, אז מה אני לוקח? תרומה להשם. כל נדיב ליבו יביאה, יביאה, אני מבין את מה יביא? את התרומה להשם. אז בשביל מה אתה אומרת את תרומת השם? בשביל מה עוד פעם להגיד? אומר החיים הקדוש דבר נפלא. יש אנשים שעושים מצווה לצאת ידי חובה. למה? או מה יגידו האנשים, או בשביל שיעברו להחשבו שאני בן אדם גדול, כמו שלפעמים אנשים תורמים בגלל לחץ חברתי, קונים מצוות. 1,000, 2,000, 3,000. הוא לא באמת רוצה לתת 3,000. הוא לא עושה את זה מהלב. הוא רוצה את זה בשביל שכל שפון יענס, מה שנראה, שכולם יראו איזה גדול הוא. טעות. אומר אור החיים הקדוש, בשביל להביא את התרומה למשכן, היו צריכים להביא את זה איך? מהלב. עכשיו, רק אם מי הוא מהלב תרומה להשם, אז את תרומת השם. זה נהפך לתרומת השם. זאת אומרת, אם לא היה מביא אותה מהלב, זה לא תרומת השם. אתה לא עשית את העניין. העניין הוא להביא תרומה מהלב. ובכלל אנחנו נראה את זה בכל
אחוז. זה כל דבר שאתה עושה צריך להיות מהלב. אם אתה לא עושה מהלב, אז זה לא...
נכון. בדיוק. זאת אומרת, חשוב להבין שאנחנו, במיוחד שאתה בונה משכן לשכינה הקדושה, שכמו שאמרנו, זה לא רק המבנה, זה המשכן הפרטי שלנו. אתה עושה דבר כזה לא מהלב, אז מה עשית? אתה עושה את זה כדי לצאת ידי חובה, אתה עושה את זה בשביל שאחרים יגידו שאתה עשית את זה? לא עשית כלום. לכן מדגישה התורה, קחו מאיתכם תרומה להשם. עכשיו, מי מביא את התרומה? כל נדיב ליבו. אם אתה לא נדיב לב, אתה לא מביא את זה מהלב, זה לא יהיה תרומת השם. כל נדיב ליבו יביא לה תרומת השם. אז זה נהפך לתרומת השם. וזה בכלל בחיים, אנחנו כולנו יודעים שהרי מה היה חטא העגל? חטא העגל היה אדישות. הרי אלה שממש חטאו בעגל, נענשו, נהרגו. עכשיו, מה השם עם ישראל? מה עם ישראל? עם ישראל יש אפילו דעה שהם בכלל לא היו מעורבים במעשה ממש. אלא ערב רב רק
היום. רק חלק.
אז מה, למה כולנו נענשים על זה? אבל למה אנחנו כולנו נענשים? מה החטא הגדול שעם ישראל עשה? אדישות. אתה רואה מעשים שלא יעשו, ואתה שותק. עכשיו חשוב להבין, 3,000 איש מתוך 3,000,000 פלוס מינוס. מה, יש בעיה ל3,000,000 לקפות את דעתם על ה3,000?
יכול להיות שכן. השאלה אם ה3,000,000 האלה היום היו קופים על דעתם, היו מנסים ולא היו מצליחים, שאלה גם אם היו נאנשים.
אם הם היו מנסים ולא מצליחים, לא היו, בטח שלא היו מנסים. אם אתה מנסה לעשות משהו טוב ואתה לא מצליח, אתה בסדר, אתה לצד טוב. זה בדיוק הבעיה. שהם לא ניסו ולא עשו כלום. לכן ביום פוקדיו פקדתי. עד היום אנחנו משלמים את זה. עכשיו, מה התיקון?
בגלל זה לא נכנסנו, בגלל זה הגענו לארץ ישראל ו-40 שנה ישבנו שם, לא? חלק מהעניין.
זה עוד סיפור אחר. עכשיו, אבל כאן, עכשיו, מה החשיבות להבנה? איך אני מתקן את זה? עם התלהבות לעבודת השם. כמו שאתם רקדתם מסביב לעגל. ואתם הייתם אדישים. עכשיו בואו נראה את ההתלהבות שלכם בלרקוד מסביב לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, תביאו תרומה. מה קורה? הם רצים להביא, והם מביאים את זה כל כך מהר, שמשה היה צריך להפסיק אותם. די, תפסיקו, יש לנו מספיק. זאת אומרת, הם הראו כאן התלהבות, וההתלהבות הזאת היא התיקון. זאת אומרת, גם היום, כשאנחנו עושים מצווה, ואנחנו רוצים לתקן את החטא העגל האישי שלנו, כי כמו שאמרנו, זה לא סיפור היסטוריה, זה מדובר עלינו, ועל חטא העגל הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו מעריצים את כל השטויות והאבלים מסביבנו, אם זה הכסף והזהב וכולי. אנחנו, ומתייחסים לצערנו הרב, באדישות לדברים שקורים מסביבנו שהם נגד הקדוש ברוך הוא, ממילא, מה התיקון יהיה? התלהבות בעבודת השם. זאת אומרת, שאנחנו בונים את המשכן, לעשות את זה בהתלהבות, להבין את היופי שנמצא מאחורי החיבור לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם המשכן. וכמו שאמרנו, תרומת לב. צריך להביא את זה מהלב. אתם לא זוכרים, אתם רואים, כמה פרשה מופיע הרבה פעמים, העניין של חוכמת הלב. העניין של חוכמת הלב. חוכמת הלב זה דבר שאנחנו דיברנו עליו הרבה, וכדאי לחזור לדבר על זה. מה זה חוכמת הלב? הרי חוכמה נמצאת בשכל, לא בלב. בראש החוכמה. מה, הלב הוא חכם? הלב הוא, הוא הרגש. זה רק חשוב לדעת להבין.
שהרגש גובר על השכל.
זאת אומרת, יש לנו מוח, לב, כבד. אם זה הסדר, המוח שולט, יש לנו מלך. מוח, לב, כבד. אבל אם זה הפוך, יש לנו כלום. אם הכבד שולט, אז זה חף למד מהם, מה יש לך? כלום. או כמו שאמר בלעם הרשע, כלם. מה זה כלם? הוא רצה להפוך את כלום. המערכת. כן, הוא רצה להפוך את המערכת. ברגע שהכבד שולט, זה המצב הכי גרוע שיכול להיות. זה אפילו לא שהלב שולט. זה הכבד שולט על הלב, וממילא המוח נעשה בשליטתם. ואז בן אדם עושה את השטויות הכי גרועות שיכולות להיות. הוא רץ אחרי התאוות בצורה חופשית. זה מה שאמרו, כי כבד לב פרעה. זו הייתה הבעיה של פרעה.
רוצה להרגיש תאוות כבד, תביר, אבל...
עכשיו, למה כבד? מה זה כבד? עכשיו, מה זה הכבד? הכבד זה הנפש הבהמית. למה זה הנפש הבהמית ולא משהו אחר? זה מאוד מעניין איך הביולוגיה, או איך העולם הגשמי מתחבר לרוחני. זה פשוט מדהים. הכבד הוא המקום שבו מסננים את הדם. זאת אומרת, הוא מרכז בתוכו את כל הדם. מה זה אדם? אדם הוא הנפש. ככה אנחנו לומדים כל הזמן. אדם הוא הנפש. זאת אומרת שהכבד הוא מקום הנפש הבהמית. זאת אומרת, הנפש זה החיות הבהמית. בדיוק כמו שבהמה, ככה בן אדם יש לו נפש בהמית. רק אצל הבן אדם יש עוד רבדים. עכשיו, מעל הנפש, שנמצאת מריכוז אדם, תחשבו, יש את הלב. מה הוא הלב? הלב הוא בעצם מריץ את הדברים לכל הגוף, את הדם, את אותו דם. הלב, ברגע שיש לך התרגשות, הצינורות של הדם מתכווצים, מתרחבים, בהתאם למצב שלך. זאת אומרת, הנה לנו את החיבור, זה מדהים, החיבור של הרוחני עם הגשמי. כי הרי מה זה התרגשות? זה דבר גשמי? זה דבר רוחני. מה זה עצב? דבר רוחני. רוחני. אבל אנחנו מרגישים את זה. בן אדם שהוא כועס, הוא נהיה אדום. מה הוא נהיה אדום? מהאדם. זאת אומרת, בעצם הלב מזרים דם. זאת אומרת, הלב הוא הרגש. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, כשאנחנו רוצים לדעת ולפרש את הדברים, איך בנויה הנשמה, תחשבו כל הזמן על הדברים מעשיים. הכבד, מה יש בכבד? אדם. מה זה אדם? אדם הוא הנפש. הרוח, איפה היא נמצאת? הרוח היא בלב. למה? כי הלב הוא הרגש. זה הרגש. הרגש זה הלב. ואחר כך המוח זה הנשמה. זה הרובד העליון של הנשמה.
הוא כאילו שואט על כולם.
יש נפש, יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה חמש רבדים של הנשמה. כאשר שתי רבדים הם רבדים עליונים, שמחיבור שלנו לעולמות העליונים, אנחנו לא מדברים בהם, זה עניינים גבוהים. אבל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים, זה שלוש הרבדים של הנפש הבהמית, הרוח, שזה בעצם הרגש, והנשמה, שזה המוח. המוח זה הנשמה. עכשיו, אם הנשמה שולטת, זה המצב המושלם. אז הנשמה שולטת על הרגש, וכל התאוות למיניהם, וזה שולט על הנפש הבהמית, ממילא אנחנו מובלים לדרך הנכונה. בדיוק. ברגע שזה מתהפך, אנחנו בבעיה. לכן, גם הבהמה הולכת ככה, כאשר הכל, בדיוק, באותו מישור.
כן, ואנחנו הרוח
בדיוק. זה הכל מחובר, תשימו לב איזה יופי.
הנמוח זה הנשמה.
אני אומר, צריך לשים לב איזה יופי, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. זאת אומרת, הכל מחובר. הרוח והגוף מחוברים. זאת אומרת, עד כדי שאתה רואה את זה בטבע, שאתה רק צריך להסתכל, אתה רואה את היופי של הבריאה. שהכל בחוכמה. עכשיו, בוא נגיד, נחזור לחוכמת הלב. מה זה חוכמת הלב? אז אתם זוכרים, אני סיפרתי לכם, אני תמיד מספר את הסיפור הזה, סיפור פשוט מדהים. שלפני כמה שנים שהלכנו, היינו פעם שלה, הייתי בגוונזו בסין. והגענו, נדמה לי, ביום שישי. ושבת, אני הולך להיות בבית חב"ד. עכשיו, אני לא יודע איפה זה בית חב"ד. יש לי כתובת, יש לי הכל, הכנתי את הכל.
שפגשת איזה מישהו והסביר לך.
עכשיו, מה שקורה, אתה נמצא בעיר זרה, ואני אומר לעצמי, לפני שבת, אני חייב לדעת איפה זה, למה? כי אחר כך בשבת לא תתחיל לחפש. אתה צריך לדעת איפה זה תכלס. אז אני מחפש בחום, לא מצליח למצוא. אז אני פוגש איזו בחורה בתחנת אוטובוס, אני אומר לה, תשמעי, לא מדברת אנגלית מילה, אני מראה לה את הכתובת בסינית, לקחתי איתי צילום קלוסר. האם התחל להסתובב איתי? שואלת אנשים, מסתובבת, אחרי רבע שעה אני קלטתי, שאני לא אגיע לשום מקום. אז אמרתי, שישי, thank you, ביי ביי, תעזבי אותי מנוחת, ירדי ממני כבר מהחיים שלי, אני לא הולך, ואני עוד מעט יגיע שבת, ואני לא אמצא את בית חב"ד. עזבתי אותה, אמרתי, טוב, ננסה עוד פעם לבד. אני רואה איזה בחורה יוצאת מאיזה אוטו, אמרתי, do you speak English? אמרתי לי, כן, אני מדברת אנגלית. אמרתי, אוי, יופי, ברוך השם. אני שואלת, תגידי לי, את יכולה להגיד לי איפה הכתובת הזאת? אומרת, אני חושבת שאני יודעת, חכי רגע, תן לי לבדוק. שואלת כמה אנשים, טוב, בוא אני אקח אותך. לוקחת אותי, אומרת, רואי, כאן אני גרה, אתה ממשיך כאן, ימינה, שמאלה, אתה מגיע, זה הכתובת. אמרתי לה, טוב, תודה רבה, לא, אני הולכת איתך, אמר, לא צריך, הבית שלך כאן. תשמע, לא צריך, אני הבנתי, לא, אני, אין לי עכשיו משהו אחר לעשות, אני לוקחת אותך עד הדלת. לקחה אותי עד הדלת של בית חב"ד. אחר כך אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי כאן? הבחורה הראשונה, היה לה לב, אבל חוכמה בלב, לא היה. לא היה לה את הידע. אז זה לא עזר, כמה שהיא רצתה לעזור, לא הביאה לה שום תועלת. השנייה, היה לה גם את הלב, וגם את החוכמה. ואז הגעתי לתוצאה. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע לתוצאות טובות, אני צריך חיבור של החוכמה עם הלב. אם החוכמה לא מחוברת ללב, אם הידע לא קיים, אתה יכול להיות איש חסד גדול ועצום. אז מה? אם אתה לא מסוגל לעשות את החסד, מה זה עוזר החסד שלך? להפך, אתה יכול לדלבל אנשים ולהביא אותם למקום אחר עם החסד שלך. לעומת זאת, אם בן אדם הוא חכם אבל אין לו לב, אז ההיא הייתה מנפנפת אותי, תרד מהחיים שלי, אני לא רוצה לעזור לך, ונגמר הסיפור. גם כאן לא, לא נגיע לשום דבר. רק אם אני מחבר את החוכמה עם הלב, רק אז אני מגיע בעצם לחוכמת הלב שמובילה אותי לבניית משכן לשכינה הקדושה כמו שצריך. זאת אומרת, תמיד צריך לזכור, יש לנו חוכמה, יש לנו חסד, ואנחנו חייבים לחבר אותה. זה כמו על פי הקבלה, ימין ושמאל. אם מישהו חושב שאפשר לחיות רק בימין, הוא טועה. רק בשמאל זה בוודאי לא, לא טוב. רק אם הימין והשמאל מחוברים, רק אז אפשר להביא תוצאות. זה כמו שאמרנו, שאברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, וכאשר הם התחברו ביחד בעקדת יצחק, יצא תפארת שזה השילוב שמביא בעצם הקו האמצעי, שזה מביא אותנו בעצם לעולם המעשה בעולם הזה. ככה זה גם זכר ונקבה, האיש והאישה. כן. אם לא נחבר את האיש והאישה, את הזכר והנקבה, לא יהיו תולדות. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד רק הזכר או רק הנקבה. אין, לא יהיה תולדות. וכאן אני רוצה לסיים בדבר מאוד מעניין, שגם כבר דיברנו עליו בעבר. יש את השטיפת מוח הזאת. זה לפעמים מכניסים בן אדם משהו לראש, שהוא אף פעם לא חשב עליו, אבל בגלל שמכניסים לו את זה לראש, זה...
הוא מתרגל לזה. הוא
כל הזמן זה יושב לו בראש.
נכון.
אחד הדברים האלה זה שהתורה מפלה בין הגברים לנשים.
מה התורה?
התורה מפלה בין הגברים לנשים.
כן.
וזה כל כך לא נכון, כי יכול שאנחנו לומדים יותר, אנחנו מבינים שזה שטויות במיץ עגבניות, וזה בעצם מביא אותנו גם לעניין. האם בן אדם אחד יכול לקיים את כל התורה כולה?
לא.
אין מציאות כזאת. כי למה? כהן הוא כהן, לוי הוא לוי, ישראל הוא ישראל. יש לך כישרונות כאלה, כישרונות אחרים, זכר זה זכר, נקבה זה נקבה. במילים אחרות, אתה לא יכול לקיים את כל התורה. אז איך מקיימים את כל התורה? איך את כל שדורש מנחנו לקיים את כל התורה?
ביחד.
יפה. אם לא נהיה ביחד, לא יקיים התורה. אותו דבר זה זכר ונקבה. זכר הוא זכר, נקבה היא נקבה, כאשר דרך אגב, גם זכר וגם נקבה מכלים בתוכם, גם את הגנים הזכריים וגם את הנקביים. רק מה קובע את הזכר או מה קובע את הנקבה? זה המינון, המינון של של הכוחות שיש בתוכך. מדברים עכשיו על הכוחות, על הכוחות, כוחות זכריים וכוחות נקביים, וכל אחד יש לו את זה. וחייב להבין שכל העולם בנוי על החיבור של הכוחות האלה. כי הנקבה היא המקבלת, והזכר הוא הנותן. בדיוק כמו שבטבע, ככה זה גם בעולם הרוחני. נקביות זה קבלה, זכריות זה נתינה. עכשיו, אני, אם אני לא יהיה לי, אם למקבל לא יהיה מה לקבל, לא עשינו כלום. אם לזכר לא יהיה למי לתת,
גם
לא עשינו כלום. זאת אומרת, חייבים את שתי הדברים לחבר אותם, ואז מה יש? תולדות. אז יש את התוצאות הטובות. זאת אומרת, אם אני לא אחבר את הגוף והנשמה, נשמה לבד, כלום. גוף לבד, כלום. רק עם הגוף והנשמה ביחד, אפשר לבנות משהו בעולם הזה. אומרת, זה בעצם בניית המשכן, לדעת ולהבין שאנחנו בנויים מרוחניות וגשמיות. ואם אנחנו לא נחבר את הדברים ביחד, לא יהיה שום דבר. זאת אומרת, לכן, רק חכם לב יכול להביא את התרומה, רק מי שרוצה להביא מהלב יכול להביא, רק חכם לב יכול לבנות את המשכן, כי אם אין את זה, אין כלום. עכשיו, דרך אגב, חוכמה לבד גם, היא יכולה להיות אסון. כי חוכמה לבד יכולה להיות חוכמה להרע, לעשות רע. ואנחנו ראינו את הדברים האלה בעולם, שאנשים, הם מלאים חוכמה בלעשות רע לאנשים. ממציאים כלי משחית וכלי, אנחנו אומרים, להרוג אנשים בצורה הכי יעילה והכי מהירה. זו חוכמה. אבל היא לא חוכמה טובה. לכן, אם לא תחבר את החוכמה הזאת עם החסד, זה התוצאות, זה העולם שיהיה לך. העולם ייארס. זאת אומרת, הוא לא יתקיים, לא יהיה לו קיום לעולם. מצד שני, אם אני, יש לי רק את החסד, אבל אין לי את הכלים, את כלי המעשה, אין לי את החוכמה, זה גם לא עוזר כלום. זאת אומרת, החסד חייב את החוכמה, והגבורה חייבת את החסד. כי בלי זה, אין שום דבר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין הזה שמכניסים לנו לראש, אז בפירוש בפרשה שלנו יופיע כמה פעמים, שכל איש ואישה, גם אישה חכמת לב, גם איש חכם לב, כדי שנדע ונבין שאין שום הבדל בין איש לאישה בנושא הזה, של בניית המשכן. כמו שאמרנו, בניית המשכן, לאו דווקא הבניין הפיזי, אלא הבניין הרוחני. במילים אחרות, גם לאיש וגם לאישה, יש תפקיד במשכן. לכן, ויקהל את כל הדת נגיד, את כולם הוא מכיר, ללא יוצא מן הכלל, כי כולם יש להם חלק. עכשיו, משל למה הדבר דומה, כדי שזה גם סיפור שבו, סיפר לכם, סיפור מדהים, שזה גם בעצם מראה לנו,
יש לאישה במשכן.
הם טבעו את היריות של העיזים, הם עשו הרבה דברים, גם הביאו תרומה. הנה, יש לנו כאן איזה, לא, טוב שאתה שואל.
להביא תרומה זה בסדר, אבל
לא, לא כל כך פשוט. כי איש ואישה שנשואים, האישה לא יכולה להביא סתם תרומה, כי הגבר כאילו מחזיק בכסף. אז היא כאילו משתעשה אם הכסף הוא שלה או שלא. אני לא ניכנס כאן לסוגיה הזאת. זה סתם סוגיה בצדדית, אבל כאן כתוב ככה. בהתחלה כתוב וכל 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 באופן כללי, אחר כך יש לנו ככה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבר רוחו אותו, זה גם נקודה מאוד מעניינת, הביאו תרומת השם למערכת אור למועד, וכל עבודתו, וזה חשוב, ויבואו האנשים על אנשים, לא רק זה, אומר, האנשים על אנשים, אחד הפירושים אומר שהאנשים הקדימו. זאת אומרת, האנשים הגיעו כבר, אנשים עמדו שם ונתנו תרומות. זאת אומרת, האנשים אפילו הקדימו את הגברים. כל נדיב לב הביאו חך ועזם וכולי וכולי וכולי, וכל אישה נמצא אותו וכולי, וכל אישה חוכמת לב בידיה תבואו והביאו מטווה, זאת אומרת הם תבואו, הם עשו עבודה עתש, כל אנשים אשר נשא ליבם אותנה בחוכמה תבואו את העיזים. זאת אומרת גם כאן אנחנו רואים שהאנשים מעורבים בבניית המשכן. ושוב ושוב מזכירים את זה של ארץ כתוב, כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא את המלאכה, אשר ציווה השם עושה בני משה, הביאו בני ישראל לדבר להשם. שוב מדגישה התורה, איש ואישה, ביחד. זאת אומרת, אין כאן שום אפליה, רק מה הטעות של אנשים, שלא מבינים שכל אחד ואחד בחיים יש לו תפקיד. כהן, גם אם הוא עוד רוצה, הוא לא יכול להגיד, אני לא בא לי להיות כהן יותר, אני נורא מצטער, מספיק, הג'וב הזה כבד עליי, לא רוצה. אני רוצה להיות ישראל רגיל. יכול לעשות את זה?
לא.
לא. בדיוק כמו שיהודי לא יכול להגיד, אני לא רוצה להיות יהודי. נולדת יהודי, אתה יהודי. בדיוק כמו שזכר, לא יכול להגיד, אני רוצה להיות נקבה, אני לא תהיה זכר. נכון. אותו דבר עם ישראל, זה כמו שספרים, הבדיחה, מספרים על אחד שבא לרבי, אומר לו, שמע, הרב, אני רוצה להיות כהן. מה זאת אומרת, אתה רוצה להיות כהן? אני אשלח לך 100,000 דולר, אני רוצה להיות כהן. אני נורא מצטער, אי אפשר לעשות דבר כזה. 200,000 דולר, תעשה אותי כהן. אומר, מסתער, לא דבר. אומר, אבל תגיד, למה אתה כל כך מתעקש להיות כהן? אומר, שמע, אבא שלי היה כהן, הסבא שלי היה כהן. כמה אתה רצית לתת?
אתה כהן.
תביא את הכסף. אני רק אומר, עוד פעם, זה מתלת בדיחות, אבל זה המציאות. לא אתה כהן, אתה כהן. אם אתה לא כהן, אתה לא יכול להיות כהן. לא יעזור לך, אותו דבר. איש זה איש, אישה זה אישה, וכל אחד יש לו תפקיד. הכהן יש לו תפקיד, האישה יש לו תפקיד, האיש יש לו תפקיד. וצריך לשמור על זה. מה הבעיה? שמטמטים לנו את המוח ומכניסים לנו מה שנקרא כל מיני שטויות לראש, מה שקוראים פילים לבנים. מה אני זוכר, תספור על צחד לכם פעל על הפילים הלבנים. יום אחד אחד קורא בעיתון מודעה, שים 10,000 שקל ותזכה במיליון. עוד איזה שטויות. אבל אחד החליט, אתה יודע מה אני מתקשר, מה יש לי להפסיד? אמר, תגיד לי, מה זה הבדיחה הזאת? אמר, זה לא בדיחה. תשמע, אני נותן לך, אתה נותן 10,000 שקל, אני נותן לך 10 מטילי מתכת, אני נותן לך נוסחה, אתה עושה בדיוק את מה שאני אומר לך לעשות, נהפך לך הכסף, המטילי ברזל האלה, לזהב, ששווה מיליון. אמר לי, תאי, נו, חלס, תבוא לכאן, נשב איתך ישיבה רצינית, אני חותם איתך, חותם לך על חוזה, שאם זה לא קורה, אתה מקבל את הכסף חזרה. מה יש לך להפסיד? הוא בא למשרד יושב, באמת משרד יפה, מכובד, הכל מתוקתק. יושב אליי, אמר, באמת הוא משמע, מראה לו חוזה, חוזה פשוט, לא, אין כאן הרבה. כתוב בפירוש, אדוני, המטילי ברזל, אם תמלא את האחר הוראות, לא יתעפכו לזהב, הכסף שלך מובטח לך חזרה. הוא אומר, טוב, מה יש לי להפסיד? הוא אומר לי, רק דבר אחד אני רוצה להגיד לך, שלפני שאתה הולך, שזה דבר מאוד חשוב בעניין של המעשה הזה, אל תחשוב על פילים לבנים. לא, פילים לבנים? למה שאני חושב על פילים לבנים?
דבר כזה בכלל שבשביל שאנחנו נחשוב עליו.
מה?
אתה חושב
על זה אומר. מה? למה שאני חושב על פילים לבנים?
עכשיו הוא יוצא. הוא הפיל, הייתי אומר לצבע שחור או חום, לא יודע מה.
נכון, אז מה אומר לה, מה הבעיה? בסדר, אין בעיה, חתם והולך. מה אתם חושבים חושב כל הדרך?
על פילים לבנים. למה?
וזה כל כך...
הוא כל כך חושב מה לא לחשוב.
זה כל כך נכון. זה כל כך נכון. ככה מלעיתים אותנו, שוטפים לנו את המוח, ואומרים לנו איך, מדוע, ואנחנו מתחילים לחשוב גם אנחנו כאילו על דברים שעזויים. עכשיו, זה דרך אגב, ככה עובדים גם בעולם של הקוסמויות.
נכון, הרבה, הוא מכוון אותך על מה לחשוב.
זה כמו שאני יודע, פעם מישהו הסביר, הוא, שבן אדם רוצה שאתה תבחר מספר. זה אחד הדברים
הכי מלאים. הוא אומר לך מה לבחור, בתוך השיח ביניכם.
לא רק השיח. הם הראו לנו פעם, בן אדם רצה לי שמישהו יבחר במספר 2, מה הוא עשה? המקום שעמדת, הכל היה זוגי.
כן,
הכל היה שתיים, זוגות, ציפור,
שתי ציפורים. מסמן לך שתיים, מסמן לך דברים.
עכשיו הבן אדם נכנס לחדר, מתחילים לדבר, בלה בלה בלה, הוא מסתכל, מה הוא רואה? שתיים, 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 שתיים. ואתה כהכרה. עכשיו הוא אומר לו, בחר מספר, אל תגיד לי. הוא באופן אוטומטי, מה הוא בוחר?
שתיים.
שתיים. מה בחרת? שתיים. וזה כל כך, זה כל כך נכון וכל כך אמיתי. עכשיו, דרך אגב, יש כמובן דברים הרבה יותר מסובכים, אבל תדעו לכם, רוב הדברים, 99% ממה שאתם רואים, זה עבודה בעיניים. זה לעבוד על הדמיון. זה כמו שאתם זוכרים, אמרתי לכם, שיש טעות בספר תורה, ולא יודעים איזה אות, לכאורה היו צריכים להביא סופר סתם מומחה, אבל ההלכה אומרת, מביאים תינוק. שרק עכשיו למד לקרוא ולכתוב, למה מביאים תינוק ולא סופר סתם מומחה שיכול להגיד לך, יש כאן את האות הזאת או לא? למה? כי
בין
הסופר סתם לא רואה מה שנמצא, הוא רואה מה שצריך להיות. למה? הוא כל הזמן כותב ספרי תורה. אז הוא יודע שאם כאן כתוב ציווה והוו היא לא מלאה, המוח שלו ישלים את היוד לוו. והוא יראה ציווה ולא צייה. אבל תינוק, שלא יודע מה צריך להיות כתוב, ורק עכשיו למד לקרוא, מה הוא יקרא? צייה. מה שכתוב. למה? כי אין לו רקע.
נכון.
אבל עכשיו, זה קורה דרך אגב, שאתם עושים, יכולים לעשות את זה, זה פשוט דבר מדהים. אתה לוקח משפטים, במיוחד פתגמים ידועים, ובפנים תסרס את המילים, אפילו תוריד מילים, אתה תראה שאתה אומר לאנשים, תגידו לי מה כתוב כאן? ככה. אתה לא מכין אותה. אני אומר לך, אתה תראה, מה זה אוטומטית? אתה כאילו קורא, אבל המוח שלך, בתת הכרה משלים לך את האותיות ואת המילים.
נכון.
זה פשוט דברים מדהימים, שאתה רואה אותם, אתה פשוט בהלם. ואתה, היה פעם לנו את ההרצאה, ומישהו עשה לנו את הטריקים האלה, אתה פשוט היית בהלם איך שאנשים מגיעים. אחד הדברים, אני לא יודע אם אתם ראיתם את זה, והבן אדם אומר לך, תראה, אתה רואה סרט, והוא אומר לך, תגיד לי כמה פעמים הכדור עובר מיד ליד, שמוסרים אותו מיד ליד. Okay. תנסו, זה הדבר אמיתי, תחפשו בגוגל, תמצאו את זה. הוא סופר, אומר לו 20 פעם. אומר לו, תגיד לי, אתה ראית את הקוף שעבר שם?
לא.
איזה קוף?
Yeah.
מה קוף?
ועבר קוף.
אתה רואה את הסרט עוד פעם? אתה רואה קוף מטייל חופשי.
כי אתה מתפקס על מה שזה המטרה
שלך. אבל יש שם קוף, איך אתה לא רואה אותו? איך אתה לא רואה אותו?
מכיר את זה, ראיתי את זה גם.
זאת אומרת, בעצם, זה מה שנקרא דמיון מודרך. זאת אומרת, בן אדם, הוא בעצם משלים, זה כמו אשר, זה הצייר הזה שמצייר מדרגות שהולכות לשום מקום. עכשיו, אתה מסתכל, אתה לא מבין מה הוא עשה. למה? כי המוח שלך, מדרגות אצלו זה עולות למעלה.
סיום.
אתה מבין? אבל הוא בונה את הטריק הזה, הוא מתעתע לך במוח. עכשיו, ככה זה, בפסיכולוגיה עובדים עם הדברים האלה. וככה עובדים כל אלה עם קסמים למיניהם, כאשר רוב הדברים בנויים בעצם על לתעתע במוח. וחשוב להבין שהמוח זה לא בעיה לתעתע בו. ואתם יכולים לעשות בבית, תקחו למשל אחד הדברים שעושים, נגיד אבני המילואים. אם אני אקח את האות, זה דבר שלי, אתה לוקח את האות הראשונה באות האחרונה, ואתה מבלבל את האותיות הפנימיות. אתה תקרא מילואים. למרות שהאותיות לא נכונות. זה כי המוח מסדר לך את זה לפי מה שצריך להיות. זאת אומרת, מילים הגיוניות, כן? לא, מילים לא הגיוניות, אז כמובן שאין למוח מה לסדר. וזה מביא אותנו לעניין שחזל היו חכמים, והם ידעו את זה, שאם אתה תביא סופר סתם מומחה, הוא לא יראה שזה י' ולא ו', או ו' ולא י'. למה? כי האות, עוד פעם, חשוב להגיד, האות היא לא ברורה. אבל שהאות היא לא ברורה, ואתה צריך מישהו, כי אם ברור לנו שאין שם יוד, או שהיוד היא ו' ויוד, אז אני לא צריך אף אחד שיגיד לי, אני רואה את זה בבירור. השאלה היא מתי שיש ספק. כשיש ספק, אתה לא יכול להביא מישהו שכבר יש לו מידע מוקדם. כי הוא באופן אוטומטי ימלא את החסר. והוא ימלא את החסר עם מה שבא לו. אז מה שאני עוד פעם, זה מה שלמדנו היום, זה עניין של חוכמת הלב. בן אדם צריך להיות, בן אדם צריך לחבר את החוכמה אל הלב. את הלב אל החוכמה, וככה לעשות דברים מהלב, ככה בונים משכן לשכינה הקדושה. כמו שאמרנו, כל נדיב ליבו יביאן את תרומת השם. כדי שהתרומה תקרה את תרומת השם, צריך להביא את זה מהלב, לא לעשות את זה לצאת ידי חובה. וגם לדעת שלפעמים כדאי להסתכל, ולפעמים כדאי לצאת מהקופסה, ולראות את הדברים בעין בוחנת, ולא כמו אוטומטים לעבוד. וזה חלק מהרעיון של לצאת מהאדישות. כי כשאתה אדיש, תן לך דוגמה, אם אתם רגילים לתפילה, אתם תגלו את עצמכם שאתם אומרים את התפילה בעל פה, בלי לדעת אפילו מה שאתם אומרים. אבל אתם אמרתם כל מילה, אבל לא שמתם לב למה שאמרתם. זה לא הרעיון. הרעיון הוא להגיד ולשים לב למה שאמרנו.
להבין מה שאתה אומר.
להבין מה שאתה אומר, כי זה הרעיון של לשים את הלב. אמרנו חוכמה.
תפילת 18 פעם אני קורא אותה ככה.
נכון, אתה לא היחידי. אתה לא היחידי, הרבה עושים את זה, במיוחד שאתה מתרגל לזה. אז מה צריך לעשות? צריך לפעמים לעשות סטופ. בדיוק, לפעמים לעשות סטופ. ולהתחיל לכוון קצת. עכשיו, מה אני בדרך כלל עושה? אני משתדל, כאילו בברכה הראשונה, בשנייה והשלישית, לכוון כמו שצריך. ואם אני למשל לא הצלחתי, אז אני מנסה לכוון בעוד איזושהי ברכה. אני לא מצפה לנסים ונצורות. אני מנסה לכוון במה שאפשר. אבל מה שאומרים, לפעמים תפסת מורה, לא תפסת. אנחנו חיים בעולם שמלא בבלגנים. אנחנו כולנו כל הזמן עסוקים בכל מיני דברים. זה כמו שאתה נכנס למחסן. השבוע קרה לי. נתנאל וזה, כולם מחפשים רגליים של כיסא. כולם. איפה היו הרגליים של הכיסא? בכניסה למחסן. למה? מה המוח אומר לך? אם אתה מחפש...
מחפש בפנים, לא בחוץ.
זה לא יכול להיות מול העיניים, כי אחרת אתה לא מחפש.
נכון.
זאת אומרת, זה דבר, עוד פעם, איך המוח שלך עובד. זאת אומרת, אתה יודע, אם אני מחפש, זאת אומרת, זה לא יכול להיות מול העיניים. ולכן, אתה מתחיל לחפש, חפש, חפש. עכשיו, מה אני הרבה פעמים עושה? בגלל הכלל הזה, עד שאני רואה שלא מוצאים, דבר ראשון שאני עושה, אני הולך לכניסה של המחסן לראות אם זה שם. והרבה פעמים, שזה מה שקרה לנו אתמול. שהרגליים היו איפה? בדיוק בכניסה של המחסן. ואתה בהלם, אתה אומר, איך יכול להיות לא ראיתי את זה? כי אתה לא רואה. כי אתה, זה לא יכול להיות שזה כל כך פשוט. כמו שאתם זוכרים, סיפרתי לכם עם העת חלל. אתם זוכרים עם העת חלל?
עם האקספן.
האקספן, מה, האמריקאים היה לה מיליונים, הלכו...
עם
העיפרון. איך אנחנו נפתור את הבעיה של העת חלל, של לכתוב בחלל הפוך? מה זה? המציאו עת מיוחדת עם דיו שבכל מצב כותב, התאפר. מה הרוסים? לא היה להם את הכסף של האמריקאים. לקחו עיפרון. אלה השקיעו מיליונים, אלה לא השקיעו ראש. התוצאה היא אותה תוצאה. אני רק... בסדר, אבל לפעמים אתה לא צריך את הפתרון, זה בדיוק העניין, הם מחפשים פתרונות מאחורי הירח.
אפילו הפרון הוא... כן, זה לא בדיוק נכון, כי עם עת אתה לא יכול למחוק, עם יתרון אתה יכול למחוק, אם אולי רצו תיעוד שלא ימחק, ושלא יהיה, אתה יודע, כי הם עושים חטפים, אתה מבין? הרי מה זה עת? עת זה... אתה לא יכול למחוק עת עם מחק, פרון אתה יכול למחוק. זה סוג של שכבה.
אני לא אתפלא, ואני חושב שהרבה לא התפלאו, שהם לא חשבו אפילו על פרון. כי זה בדיוק כמו שאמרנו, כשאתה מחפש פתרונות לדברים מסובכים, אתה מחפש פתרונות מסובכים. נכון. אתה לא מחפש את הפשטות, ולפעמים, גם בחיים,
נכון.
שיש לך בעיה, לפעמים כדאי, צא מהקופסה, לפעמים הפתרון יותר פשוט מה שאתה חושב, ואז פתאום אתה מגלה, וואו, איך לא ראיתי את זה. טוב, שנזכה.